ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד פיזיין ביום השלישי. מה יש בבקשה בין סוף הפסוק הקודם? הלך על המקום שאמר לו אלוהים ביום השלישי, מה יש פה מגרד שצריך להתייחס אליו? מבחינת הזמנים, מה כתוב בפסוק שלפני זה? מבחינת הזמנים. תענו בפסוק. מה כתוב? וישכם אברהם בבוקר, ואחרי חמור, ויגש נערה ביתו. ובקה על צהולה, ויגו וילך מהחום אשר ואלו אלוהים. מתי זה התרחש?
ביום הראשון.
ביום הראשון? באותו יום שאברהם יוצא לדרך. עוד פעם? מה קרה בין היום הראשון לבין היום השלישי? הם ישנו, הם קמו, הם עשו התאמנות בוקר, מה עשה שם? מה קרה? לא כתוב.
כנראה לי זה לא חשוב, לא כתוב.
למה? אולי אתה צודק, זה אחת האפשרויות. אבל למה זה מה שאתה אומר לא הגיוני?
שמרש.
סליחה. בינתיים עושים סבים לב, אני לא מדבר על המדרש, אני מדבר על ההבנה בפשט, כלל גדול שאני מזכיר אותו כמה וכמה פעמים. מקום שהמדרש אומר משהו, קשה לו משהו בפשט. המדרש לא נתפל סתם בפשוט. אני חושב שאני יכול להוכיח את זה ברוב המקרים. יש מקום שאני לא יכול להוכיח, אבל זה פשוט. כי אם לא היה קשה משהו, המדרש לא היה מצרף לדעתו. אדם שאומר איזה רעיון, הוא צריך להגיד את כל הרעיון מתחילת רצופו. אם הוא לא אומר, אז קרה פה משהו. אז יש משהו מגרה.
אולי סתם
הלכו בשביל.
בבקשה? אולי סתם הלכו.
אולי?
יום שלם, סתם
הלכו. למה אתה לא צודק? אתה מתאר לך שהאנשים שמחפשים עכשיו את שלושת החטופים, הולכים סתם. אפשר להגיד, כבר שבוע ימים, שאלפי חיילים מסתובבים. אתה מתאר לך שיש איזה חייל שמסתובב סתם. הוא יש לו, קודם כל, כל אחד, אני אבל נעזור את העמותים עם הנפים, כל אחד רוצה להיות חייל מסתיים שהוא יגלה אותה. שהוא יהיה, הוא אולי מסתתר משהו. הוא בינתיים תופס את זה על מה, הוא תופס כל מיני חמאסניקים. הוא יש לו מוטיבציה, אבל זה סתם. למה אי אפשר להגיד פה סתם? האנשים הללו הולכים למגמה. הם הולכים, קודם כל, עץ ההליכה למגמה כבר לא עושה סתם. ב' זה מתמיד. נניח, אני צריך לך, נניח שחלק מהחיילים הללו היא יחידה מובחרת, יש הידיעה סמויה שהם נמצאים שם. וצריך להניח לשם ממעלה, הם הולכים כל רגע סתם, הוא הולך כל רגע במוטיבציה. אם אני הייתי צריך להסריד את אותה חוליה מאוחרת שהולכת לגלות אותה, יש חצי שנייה של סתם, כל הזמן יש דברים שמעסיקים אותו, כל הזמן יש דברים שמניעים אותו. הם הולכים לאיזו מגמה, ממש סתם. שהסיפור שותק, אבל השתיקה הזאת מלמדת. השתיקה הזאת אומרת גם שמי שכתב את הסיפור הזה לא רצה להגיד לך, תחשוב אתה לבד. תחשוב אתה לבד מה הרגשות האלה. נקרא בדומה על השואה. אנשים... כשאנשים עלו לרכבת לאושוויץ, אז יכול להיות שעברו על העניינים סתם. מתח, סיפור, דאגה, מחשבה, כל מיני דברים. זה לא היה טיול שמסתובב לו בגינה וככה. זה מה שהתורה דווקא גירתה אותה. נדבקה אותנו שאמרה, תחשוב אתה, אני לא יכולה לדבר בין ראשון לשלישי. למה אני יכולה לדבר ביום השלישי? וביום השלישי היה כבר איזה מעשה, בשני לא היה לנו כזה חוץ מהליכה. המילה האחרונה הייתה ויקו וילך, הוא כל הזמן הולך. ומאוד חשוב לנו לדעת מה הוא עשה, מה הוא חשב, מה הוא הרגיש בהליכה הזו. אז לכן כל מיני מילויים של סיפורים, של דברי חז"ל במדרשים, הם נכנסים כאן במקום שהייתי מצפה שיגיד משהו. ותראו, ותראו איך הרב, בלי שהוא ניסח את השאלה, כתב, סתומים וחתומים הם הדברים. המאורעות הנפשיים הנפלאים, אשר עברו על האב הקדוש במשך הזמן של שלושת ימי ההליכה. כל מה שדיברנו על השתיקה כתוב כאן. זאת אומרת, הוא אומר, התורה בכוונה סתמה, היא חתמה, היא מלגה על פני זה להישיר, זה דברים שקשה אפילו להביע אותם, אבל הוא רמז לך על המסגרת. אי אפשר שיבוארו ויפורשו ויבוטו מצפוני קודש קודשים אלו. זאת אומרת, יש דברים שבגלל קדושתם, בגלל הפניות שלהם, בכלל אי אפשר לדבר עליהם. אין לכם דוגמה דומה לזה. כשהוא מדבר על כך שלמעשה, כשנכנסים לעבודה, אז לא מדברים. קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים. טוב, אני אמצא לו עכשיו. כאן בעולה תרגיעה, היתרון אני חושב בולט מאוד, שיש דברים ש... סימפי שאתה נפגש, אז הוא אומר... על כל פנים, כאן אמר במפורש שאי אפשר שיבוארו ויפורסו מתכונת פוליטית. זאת אומרת, השתיקה היא מכיוון שאין לה כוח ביטוי. אנחנו מכירים נניח את ההבדל בין מעשה לבין דיבור. יש מקומות שבהם אתה מצליח לבטא את עצמך במעשה, ויש מקומות שאין ברירה בטח, יש מקומות שלדבר אתה כבר לא יכול. לדבר אתה לא יכול מכיוון שזה מגיע למדריה שאי אפשר להתבטא, זה מה שקרה פה. אז כמובן מה קשה? אם נהיה עקביים למהלך הזה, אז למה בסוף הוא כן דיבר? הרי בסוף הוא כן דיבר. אז מה? לפי מה שאתה מציע, אז אי הדיבור זה הביטוי הגדול ביותר. אז למה פה הוא כן דיבר? זה מה שהוא כותב. אמנם, למרות שהשתיקה אמורה לבטא את הכל, מה שהופיע ביום השלישי, שבא אור הקודש ברום וזו, ובמקום שהיה צריך לבוא דיבור, אמירה לייחד את ההר, מאיפה אתה יודע, מפני שהרי הקדוש אמר לו לכתחילה, על אחד הערים אשר אומר אליך, ואנחנו כל הזמן עוקבים מתי יבוא הדיבור הזה. הוא הולך בכיוון, והוא, כמו שאמרנו, פורמלית הוא יכול למצוא לעצמו את הנירוץ הטוב, שהוא לא אמרו לו. אבל מה קרה ביום השלישי? ביום השלישי כתוב וישאו העם את עיניו, וירא את המקום ברחום. מה קורה פה? אין כאן אמירה, יש פה ראייה. אבל מי בכלל מדבר על ראייה? הרי לא אמר לך על מה שערה לך. עובדה שהיה הזמן שהייתה ראייה אצל אברהם. לך לך אשר הרקע. אז זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, אברהם ידע שזאת הארץ, שהראו לו. וכאן אבל כך הוא אמר שיגיד לו, במקום יגיד לו נאמר פה ראייה. ובמקום שהיה צריך לבוא דיבור, אמירה לייחד את ההלכה, לראה מה שאומר לך, באה הופעה בחזיון, בחזון הראייה. כן, יש בו איזה וורד חדש גדול, כי במקום אמירה בראייה, מה קרה? כי כבר עלתה הנשמה למקום העליון, אשר שם כל ההשגות מתאחדות. וגם הדיבור בראייה, כל שאר ההופעות הרוחניות עומדו מהן בתפוסה אחת. גם בחוויות האנושיות הנורמליות יש לעיתים שיש שיתוף של ראייה ואמירה. אתן לכם דוגמה. סיפר לי דוקטור רפניק, מי שהיה שר הדתות בשלבים מסוימים, יש לו הרבה זכויות פה, הבניין, בדחיפה של הבניין וכו', היה איש מימי גדול. משה דיין היה יהודי שצלזל בהרבה הרבה יהודים, כששרים היו מבלבלים את המוח בסביבת הממשלה, הוא היה משרת לעצמו כל מיני קשקושים. כשבא רפניק התחיל לדבר, הוא היה מניח את העל, את האדם, צריכים לשמוע מה שהיא גדול. אמר לי הבן שלו, שרן בישיבה, שאמר לו אבי, בוא נבהיר, לא ידע בדיוק את ההבדל בשבת היומי. כשבאו ההתראות ביום הכיפורים בבוקר, שעומדת לפרוץ מלחמה, אז היא רצה לכנס ישיבת ממשלה. אבל אמר, אי אפשר להזמין את ברפתי, זה יום כיפור, לא יבוא. היא לא ידעה כמובן שלנסוע בשבת יותר חמור מיום הכיפורים. וכדי, כל מיני, זה ברור. ברפתי מתבטא שהם היו מזמינים אותו לישיבת ממשלה, הייתי שומע את האינפורמציה שראש אמן מסר, הייתי מכריח שהם יפרצו ראשונים למלחמה. אפשר היה לחסוך את אלפי הקורבנות. אני רק מראה לכם את הקליבר של האיש הזה. הוא היה בשואה בליטא. הוא היה בקונגרס הציוני שבוע עם פרוץ המלחמה, וכשמלחמה עמדה לפרוץ, הוא חזר הביתה לבית הוריו, דבר שם. והוא זה שגילה את הדרך להציל יהודים דרך יפן, זאת אומרת, לקבל רשונות מעבר, עברו את סיביר לאורכה עד למיורסטוק, ואז הגיעו ליפן. מתפרד בין תשיעו אצל המזרוגופיק, אצל הסבא של הרבנית נמצא, במשיבת מיר, אמר להשיג את השיעור, להלסול, לעלות לרכבות. כשקראו אותו רבבי לא בא לנויה, הוא אמר, הוא חייב בשם ישיבת מיר, שהוא הציב אותו. כל ישיבת מיר, היום על 4,000, תלמידיה, אם מכוח משהו, אז הוא עשה. אז פעם הוא סיפר לי איך הוא השיג את הרישיון עם הקונסול היפני. הוא בכלל היה, הייתי אומר גם דימן, אבל הוא היה מאוד מאוד לא מדבר בצורה רגילה, גם בעברית, גם בעברית, הוא היה אילו, הוא היה מדבר עליו. אז שאלתי אותו, איך דיברת עם הקונסול היפני? כדי נמנית. אז הוא כבר הבין אותי, הוא צעק באנגלית, הוא הבין אותי כבר. זאת אומרת, עזוב אותי איך אני ניסחתי את זה. זאת אומרת, החום, הדחיפה שלי לדבר, הוא הבין אותי כבר. זאת אומרת, יש מקומות, זה אחת הדוגמאות, איך אמירה וראייה הם מתאחדים. זאת אומרת, כשאתה רואה לפניך את הנסיבות, מה נפלש? ואת המילה, איך הוא? הוא בסקול לא ידע איך לשחזר מה הוא אמר. אבל ישנם מצבים, זה מצבים פסיכולוגיים, כנראה כאן מדבר על מצבים מוכנים, שגם האמירה הזאת, יש חידה, אולי חידת כל החידות של העולם שלנו. מהי הלשון הנבואית שהנביא שומע? היום כתוב חזון ישעיהו, חזון זה ראייה. הוא שומע קול, אם אני עומד על יד הנביא, עם תי פחים משוכלל, אני יכול לקלוט את הקולות שהוא שומע, בוודאי שלו. זה שפה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מדבר, וזה רק המועדון האקסקלוסיבי של הנביאים. אז, וישא עיניי וירא, אז מה, הוא היה לו משקפיים טובות, הייתה לו משקפת יותר טובה, למה הוא משתמש במילה? ביסוד הזה של ראייה. וראה בן ארבע אמר, ונאמר כמה כל הנאמרות, לא יודעים. אני חושב שמי שלא אמר את החוויה הנביאית, לא יודע לתאר אותה. כי זה בדיוק, תנסו לחשוב, איך אפשר להסביר לעיוור מלידה את ההבדל בין כחול לאדום. דבר כל כך פשוט, בעיני מרות, אי אפשר לזה. מה תגיד לו זה גם? כמו שאתה מבין שיש דבר מוקשה ודבר גמיש, כך יש הבדל. נו, זה אותו דבר. למה יש עם הטרופייטון? זאת אומרת, אתה לא יכול לבטא את הדבר בצורה המדויקת שלו. אין טרמינולוגיה לדברים האלה. אי אפשר להסביר לעיוור מלידה את ההבדל. תחשבו על איזה תרגיל. כי בטבע הוא לא יכול, זה דבר שחשוב לראייה. הנביא הוא שומע את זה בקולות מיוחדים בעניין. זה גם כן לא נכון, אבל אין לי ברירה אחרת. אז אני משתמש בדבר שדומה לדבר הזה. אז באיזה מקום שהוא, לשון מיוחדת של הנבואה, אין לה ברירה, אז אני משתמש בדברים. בדרגה הזאת באמת יש איזושהי התאחדות בין אמירה לבין ראייה. אז כשהנביא אומר, מה היא מטבע הלשון הנבואית על נבואות? כה אמר השם. מה פוש כה? תרגמו לי. כמו.
כמו!
תגיד לו, מה זה כמו? אתה לא אומר יש... אני אומר לדבר, כמו שם, המילה כמו זה לא זהות. למה אני אומר, כה אמר השם? כי אני לא יכול לומר לך בלשון ששם אמר לי. אני הנביא מתרגם. אני אומר לך, כמו. כשכתוב בספר שמות, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ולמשה, אהרון אחיך יהיה נביאך. מה אומר שם מוגלוס? יהיה מתור ימנך. הפירוש של המילה נביא מתרגם. אהרון אחיך יהיה נביאך, אהרון אחיך, הוא יתרגם. כה אמר השם. זה רש"י מפורש. הרש"י הזה הוא בראש פרשת מטות. כל מה שאתה מבין, זה הדבר אשר ציווה השם. אומר רש"י, כל הנביאים כולם מתנבאו בקול. משה רבנו מתנבא בזה. זה, זה שקוף. זה, קול, זה כמו. אני חושב, יש מינוח נוסף לזה בחז"ל. ההבדל בתגובת משה לתגובת כל הנביאים האחרים. אז בקלריה מהירה. מה זה אז בקלריה? פרי, מראה. איך המירי עובד? יש זכוכית. ומאחורי הזכוכית יש גוף עקוב. בין שאם זה נייר כסף, בין אם זה פת שחור, משהו כזה. ואז מה אתה רואה? אתה רואה את עצמך. אז חסידים אומרים פה, גור מוסרי אמיתי, כשאתה מסתכל על העולם ויש מחיצה של כסף, אתה עורר את האינטרס של עצמך. זה כמובן חוף מלא, אבל גם חיצית מאוד. המחיצה הזאת זה הגוף, המחיצה הזאת זה המגבלות של הנביא. אז הנביא שומע דבר דומה. אנחנו אומרים, כה אמר השם, אני לא מצליח לומר לכם. אנחנו לא יכולים להבין, אבל זה כתוב פה בפרשה. אברהם אבינו לא חיכה עד שיאמרו לו, כי הוא הגיע למצב כזה שהוא שמע את דבר השם ובוירא את המקום הרחוק. אני קורא אותו. אמנם מה שהופע ביום השלישי, שבא אור הקודש למרום וזו, זאת אומרת, זה הגיע למקסימום, ובמקום שהיה צריך לבוא דיבור, אמירה, לייחד את הדיבור, על אחד הערים אשר אומר אליך, באה הופעה בחזון הראייה. למה? כי כבר עלתה הנשמה למקום העליון אשר שם כל ההשגות מתחתו, וגם הדיבור בראייה, ככל שאר ההופעות הרוחניות, עומדים הם בתפוסה אחת. האמירה הייתה בתכונת ראייה.
זאת אומרת,
אגב, האמירה
הופעה.
לא הבנתי.
זאת אומרת, אגב, האמירה
הופעה. אני אומר לך במקום שהם מבינים בינו. אתן לך דומה. דומה. אנחנו הולכים. בוא ניקח עוד פעומה טראגית. שלושת החבר'ה האלה צופים, לא יודע איך הם נכנסו שם במכונים. ובוודאי החוטפים עומדים להם על הראש. ואחד רוצה לומר לחברו, הוא לא יגיד לו, הוא עושה לו בעין איזה רמיזה איזה. הוא מעביר לו מסר. אז מה? אתה רואה איך אפשר לדבר בלי מילים? הוא אמר לו משהו, אמר לו מכתב, הוא אמר לו, אני רוצה לדמות, איזה בת מרצה לומר לו, מסתנן מברוח, מתכנס משהו, אז לא, הוא ידע שכל מה, אני לא יכול לראות את המוזבק, אז הוא רצה לב, אתה אומר ברמיזה, כשאתה עושה איזו פעולה מיומנית, שאתה במקרים מסוכנים אז אתה, או קריצה בעין וכו' וכו'. מי שמקורב עם חברו, לא צריך לדבר פה עם מילים, הוא מדבר פה ברמיזה, בקריצת עין, באיזה פעולה. אז הוא אמר לך, הוא אמר לי, לא שמעתי אף מילה, אולי אתה לא אמר לך. אז אתה רואה שגם בעולם שלנו, בסיטואציות מסוימות, ראייה ממלא את המקום של אמירה. עכשיו תכפיל את זה פי אין סוף. ואז יש לך את האמירה והראייה בחוויה הפנימית הזאת. האמירה הייתה בתכונת ראייה, והראייה הקדושה החזיונית הנבואית כל כך חדרה במין שיחה והתמזגה בנשמה הקדושה, לבושת האור האלוהי של האבא איתן, הוא כמובן השתמש בו במליצה. אז על אמור מה שכתוב בתהילים, מזכיר לאיתן האזרחי, זה אברהם אבינו. ברמב"ם בהלכות עבודה זרה, פרק א', כיוון שנגמר איתן זה, בפיוטי האגדה, האגדה גם של הספרדים, איתן, איך?
זכות איתן מציעים
לצדים דברים? עוד פעם? זכות איתן מציעים לצדים דברים? כן, 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 כן. אז כמה מקומות יש שהכינוי של אברהם איתן, המלא אור קודש עליון, על שעיניו, גם עיני הבשר נעשו לנושא האות הנבואי. העיניים שלו ראו נבואה, ועד אשר עדיין לא בא קרוב אל המקום מפואר, מלא אור הקודש. הוא לא יצא להיות כבר קובר הריתוק הקדוש אשר קשר את הנשמה העליונית העליונה ליפעת הקודש אשר למקום אשר כבר עלה במעלתו המתחברת וגלויה לפניו באופן שאי אפשר כבר לסמנו על פי הסמן החיצוני הטבעי שלו בתור הר אחד הערים כי מה מקום? השאלה היא טוב, אז היה איזשהו לראות את ההר ואומר לו אחד על מה שאומר עליך במקום ההר כתוב המקור. זאת אומרת, זה כבר טיבט, אז לא יודעים, זה כבר לא מקום, זה כבר דבר עוד יותר עמוק, אין לי מילה אחרת לומר אותו. אי אפשר לסמנו ולומר, על פי הסימון החיצוני הטבעי שלו בתור הר, כי הרי הוא אמר לו אחד הערי, כי מה מקור, המקום המיוחד של ריכוז כל קודש בחיים, בעולם ובהוויה מתקשר עמו. כן? זוהי נקודה ארכימדית. זוהי הנקודה המיוחדת במילה. כשאני משמש במילה נקודה ארכימדית, מה זה? עכשיו,
נקודת...
מה זה? למה קוראים את
זה? למה קוראים את זה? המשולה, השמשולה של
אחת, זה לא מתקול על הנקודה.
כי היה... מתמטיקאי ופילוסופי ואני ארכימדס הוא אמר שהוא יכול להזיז את כל כדור הארץ אבל תן לו נקודה מחוץ לעולם כי מהי הבעיה? הבעיה אם אני נמצא בתוך העולם איך אני יכול להזיז את הארץ? אם אני מבחוץ ואני יכול להזיז אותו אוקיי, אז היום אנחנו כבר יכולים להיות מחוץ לעולם אבל זה מחוץ לאטמוספירה אני נעזוב את זה עכשיו נקודה כזאת מרכזית קודם נקודה ארכימדית. הנקודה שהארכימדית חיפש והיא הקובעת את כל המערכת. מקום, אותו מקום, יש לו כאילו משמעות טריטוריאלית, אבל למעשה, מה אמור היה להתרחש באותו מקום? לצאת מתוך העולם. זה המקום, זוהי המנהרה שמבעלה אתה יכול להשתחרר מחוץ לעולם. אז הוא אומר, הוא קורא לו מקום, מפני שזה המקום שהוא, אני כבר אולי פעם אמרתי לכם, יש באורות הקודש ניסיון להסביר משהו על גבול המדע הקוסמולוגי, זאת אומרת, מה אנחנו יודעים על הקוסמוס. זה למעשה רש"י, זה רש"י ביומה. למה נקרא שמה אבן השתייה? שמשם מושתת העולם. אנחנו מכירים מצבים שונים בפיזיקה. מצק, מוזל, אוורירי. העולם היה רוחני, והוא ירד מדרגה, הוא ירד מדרגה. ניקח לדוגמה. יום קר מאוד, ואתה ניגש לחלום, ואז פתאום הוא מתכסה באימים, ואחרי כמה רגעים האימים האלה הופכים למים. זאת אומרת, בנפיחת הרוח שיוצאת מהפה היה גם יסוד מימי, אלא הוא התגלה היו תנאים מסוימים. העולם היה מחשבה רוחנית, הוא יתגלגל ויתגלגל עד שנוצר החומר, האפר. והנקודה הראשונה של האפר הייתה הר הבית, הייתה אלון השפיעה. אז יוצא שאם אתה רוצה לעשות את הדרך הפוך, לך למקום של אבן השתייה, ומשם נפתח לך ארובה, נפתח לך מנהרה על האינסוף. זה מקום, לכן זה המקום. זה המקום המיוחד שמתאר את האינסוף בבטח. כתוב במשנה, 10 קדושות הן. ארץ ישראל קדושה, ערים מוקפות חומה, ירושלים, דיברנו על זה, יש מעגלים, מעגלים. והנקודה, נקודה פנימית, זה אבן השתייה. מה פרושה תחושות זו למעלה מדוע שאתה מבקש להתקדם בעולם הרוחני? לך, 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 עד לנקודה הפנימית הזאת. אם אתה הולך ומגיע לשם, למה כהן גדול, עבודת כהן גדול, מתמקדת באבן השתייה? כי זה המקום שבו רוח וגוף נפגשים ביחד. זה המקום שבו הפיזיקה והמטאפיזיקה. זה המקום שאתה פורץ את גבולות החומר. לכן הוא קורא לזה המקום. המקום המיוחד של ריכוז כל קודש בחיים, בעולם ובים מתקשר עמו. ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו, והיה את המקום מרחוק, ראה כבר הוד הכבוד העליון, המעולב בענני ערפל, לרדת בלב בני אדם ולחיות המדעי. מה ראה? ראה ענן קשור בארץ. כאן יש לכם עוד פעם דוגמה שכבר ראינו אותה קודם, ובקעצי עולם. מה הביא אותו לכתוב את הקטע הזה? הוא ראה את המקום. מה היא כמובן הבעיה? הבעיה בפשט. הרי הוא לא יודע את זה המקום הזה. יש איזה מסורת ערבית שאיפה הוא ראה את המקום הזה? והארמון הנציב, בחורשה, בחורשה, כשתייל את ה... אז אני אקרא שם, הטיילת, אני קורא את הילת. טיילת ארמון הנציב. היו זמנים שהייתי נוסע לשם, שם, פנה ושב שם. יש... ההסבר של שני להגדה הערבית הזאת, שאתה בא מן הדרום, אז כל הזמן, למעשה, הר הבית הוא בנקודה נמוכה מן המסלול. עובדה היא שכשמשכו מים בימי אוגוסט בבריכות שלמה, נניח מהדרך לגוש או מהדרך לחברון, אז המים, זה התוכנית ההנדסית המופלאה של אוגוסט, הוא משתמש במורד המתון כדי לדאוג שהמים יגיעו. אז כשאתה הולך משם עדיין אתה לא רואה את ההר, כל מיני ערים שלפני זה מכסים. אבל כשאתה מגיע לשם, רואים פה דברים בחוף. כשאתה עומד בטיילת, אז בינך לבין הר הבית יש רק מורדות. אז שם אתה רואה את זה. זאת אומרת, ככה המסורת הערבית אומרת שכאן זה המקום שהוא קביעה את המקום הרבה. זה היה ביום השלישי. אז מאיפה הוא ידע שזה הבית להר הזה? הוא חזר, הוא בא ענן קשור על ההר. מה כתוב בתחזית מזג האוויר אחר הפרסומת? ערפילים והמעמקים. ערפילים, ערפילים הם. הם אומרים את זה, הנהגים, יש ערפילים הם משום החוק. יש בפשטות, יש לעיתים שיש יום מעונן או מזג האוויר לא צלול, אז יש הר גבוה. ואני חושב ש... בלונדון, באמריקה, אמרו לזה, דברים מעשים בכל יום, שראשי עניינים, בקומות העליונות, קשה לראות, כי יש עננים שמתקשרים שם. כמובן, מהו הענן בתורה? כי בענן נראה על הכפור. היה רוגב על בני ישראל, פנו אל המדבר, מידי עמוד, השם מגיע בעמוד ענן. משהו שמסתתר, משהו מחוסה, משהו שיש לו, אתה רואה שיש שם משהו, ואתה לא יכול... משה ניגש אל הערפל הזה שם האלוקים. הערפל לא יודע מה שם. כן? אבל עמוד הענן מבריח פה קורה משהו. כן? ענן קשור על החזל התקרבו לומר, וירא את המקום מרחוק, מה הוא ראה? הוא ראה ענן קשור על הערפל, הוא ראה איזה טכני, יכול גם לצלם את זה. אני לא זוכר שהזדמן לי פעם להיות הברון הנציב ולראות ענן קשור בהר הבית. אבל תסתום את ביום אמונה, או ביום שיש הרבה עננים, יכול בהחלט להיות שיש שם דבר כאילו כזה. אבל השימוש הזה בענן אומר, אברהם מבין שכאן מסתתר משהו. הוא ראה מה שאי אפשר לראות, הוא ראה ענן קשור על ההר. אז זוהי דוגמה פעם נוספת. איך קושי בפשט הסתדר לו עם המדרש ואיך הוא למד פשט במדרש הזה. טוב, עכשיו יש לו בעיה. יש לו בעיה שהוא הולך עם חבורה של אנשים.
רב, אבל תלפי מה, הוא רואה את הענן קשור, והוא הבין על פי מה, איזה...
מי שרואה ענן קשור על ההר, הוא כבר יודע מה זה שם. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מחכה לו שם. הוא הבין שכאן הוא מסתתר באיזה מקום
שלו.
איך
הוא הבין
שדווקא ענן
זה הרבה
שלך? אתה יכול להיות במדרגה של אברהם, אני לא, מה אתה שואל אותי? אני יכול להגיד לך איך אברהם...
מה הוא רצה להגיד עם עמוד הענן? שזה
מסמן משהו? עמוד הענן הוא סימן טכני חיצוני. אבל במקרה שלפנינו הוא מסתיר משהו, הענן מסתיר. למה חז"ל לא אמרו שהיה שם עמוד אש? עמוד ענן זה ביטוי, ובאמת דוגמאות בתורה הרבה פעמים. ויפנו אל המדבר מיני עמוד ענן. עמוד הענן זה... עוטה אור כסלמה. הגדול הזה הוא עטוף, הוא עטוף במשהו, אתה רואה אור. פה הוא היה עטוף, אבל אתה יודע מה ש... עצם העטיפה מידע שיש משהו מסתתר מתחת לעטיפה. אז יש לו עכשיו בעיה. למעשה הם ארבעה אנשים. ארבעה אנשים, עצם העובדה הזאת, שאברהם אבינו, למרות שההליכה עם הנערים לא הייתה בציבורי ולא הייתה מכוונת. מה זה סתם הסטטיסטים האלה? אז זה ראינו כבר בעמוד פעיבר, בקוראים, בעמוד פעיבר, למטה. והעיקר יש לנערה איתו ואת יצחק בנו, כי הרגיש את חשיבותה של הפעולה הקדושה הזאת. ולבד של, ולא רק שלא נפל רוחו בקרבו, למעט על ידי איזה משגגה אפילו קצת, מה אתה ראינו מכובדים אומרים לשמוע עליו? כשאחד חפוז ללכת, כשיש איזה משהו מאוד טראומטי, הוא לובש את החליפה, הוא מסדר את העניבה, הוא רץ! במאמר המוסגר, בעיר העתיקה של פעם, הוא בא, כולם היו שומרי תורה, שומרי שבת, היו כמה מסכימים. אז באו אמרו לרב זוננפלד, שהוא היה רב פה בעיר העתיקה, אמרו לו שבוקאי לא עניין ממשל בשבת. שומעים ותמרים לו את העירייה. באו להגיד לו, הוא תפס את החלוק שלו, רץ! בא לבית, ראה, בחלון, שהוא רץ, ומישהו רץ אצלו בבית. אז הוא נכנס, פרץ את הדלת, ההוא עושה את עצמו, נהיית הרבה, ככה מנהג, מרצים בבית, בלי לצחוק. כלומר, אני אגיד לך את האמת, שמעתי שיש פה שריפה, לא שאני מנוסים בעיר. אז הוא התחכם בכלל, כשיש הליכה במעמד כזה, אז צריכים ללכת, הם מנהגים, צריכים ללכת, נעליים מצוקצקות, אז הוא אומר, גם דברים אני חוזר לעמוד מהזרים המקובלים אומרים, אלא שלקח את שני נעריו המיוחדים בכבודו ולשמשו באופן המרחיב את הדעת. זאת אומרת, זה שהוא לקח את האנשים, זה היה חלק מהתקסיות, חלק מה... היו זמנים, אני לא זוכר חלק קצת מהם, ש... כמו למשל נשים שאלגנטיות הולכות עם כפפות, לבנות, לא, לא בשביל הכל, אלא בשביל האלגנטיות, אז הדברים היו הולכים עם מקלות. מקלות של בריגדיר בריטי, אתה רואה את הפעם, לא ראיתם, לא ראיתם בריגדיר ולא בריטי. הקצינים הבריטיים היו דרך נימוס, הולכים עם מקלות, ותראה מקל באורך כזה, אלגנטי, בדרך כלל היה שם אותו תחת השכב, ככה הולך, וכשהיה עולה בו אחר, היה הולך מקל דרך כבוד. רובם של מקלות ההליכה היום הם מקלות של סקייטים, אבל יש מקום שהיו הולכים עם מקלות, אני חושב שאפשר לראות את זה ודאי עוד היום באנגליה ובאיטלונים, משהו כזה. הזמנים שבחורי ישיבת חברון, בתחילה היו הולכים עם שתי קרח, היו הולכים גם עם מקלות כאלה, כי זה היה דוגמה של בחור אירופאי. בחור אירופאי היה, זה באמת היה לפני הרבה הרבה שנים, כשהיה, היו הולכים עם גן, אולי היה לו אפשר לראות, בתוך המקבד, יש לה מקבד סרט, ונראה לי שבקוראים אלגנטיים, יש בתוך הסרט מוצא קטנה. וזה קרה, אתם לא חושבים לי באופן. בישיבה, כשהיו אומרים שיחות על העתידה, כתוב במדרש, אני מסתכל על הרקובה, כתוב במדרש שיצחק, זה מדרש שיצחק עוד הסבר, שבשלב מסוים יצחק שואל את אבי, היעשה לעולם. חזם על כמושל, היצר הרע בא להסיט אותו. אז הוא אמר לו, תשמע, בן תחור שלך זה ישמעאל, אתה זוכר שקיבלת מאמא שלך איזה כובע, עם איזה, יש המילה יוונית שמשמע איזה מצטעצות כזאת. אחרי שאתה עולה להקדה, אז ישמעאל יורש אותך, הוא יהיה לו את הכובע הזה. אז מיד כיום רצחק להביא מה יעשה לעולם. זה ניתוח פרוידיאני חזק מאוד. יצחק מוכן, בישיבות, בני המושר היו לו מזה זה. הפדרל, פדרל זה נוצה. נוצה קטנה במקבד, זה שהסית את יצחק על ישמעאל יקבל זה, ואולי הוא זה. דברים חמורים, אני עוזב את זה רק. השימוש הזה בא, ההליכה הזאת בפקלור, ובטוח, זה מראה שהוא לא חפוז, הולך לנוס. העובדה שאברהם לקח את שני נעריו עמו, זה היה חלק מהשלווה. הוא הולך, הוא יודע למה הוא הולך, אבל הוא מבקש להישאר אלגנטי עד הסוף. זו היה ההופעה שלו, תמיד הוא עולה בטוח, הוא לא מפוזר, דעתו לא מבולבלת עליו.
אבל אולי הם סחבו את העצים, כי
הרמנו שהוא הולכים.
עוד פעם? אולי הם
סחבו את העצים, למה הרמנו... כתוב היה זה מה ליצחק, לא כתוב. הפוך. ליצחק היה מוכן לדבר הזה. על כל מיני לא כתוב שהם היו...
נושא כלים,
הם היו כמו נושא. אמת, אמת, אמת. אז חזק כבר שאלו על המצחים שניים, אז חזקנו שאיש חשוב לא יוצא לדרך בלי שניים. מדוע? לא אם נצטרך לשירותים, אז נשאר לבעל.
אבל הוא עם יצחק, אתם שלושה.
יצחק הוא חברות השלו. אתה מתאר לך את נתניהו הולך לבעל, את שמעון פרס, אני יודע, אנשים בני ימינו הולכים לבעל. אפילו, גם אם הוא נוהג ברכב, אז בדרך כלל, חוץ מהנהג יהיה לו את השליש שלו. מתחשק לו לקנות עיתון, מתחשק לו לכוס מים. אז הוא חדש מלך אנשים. אבל אנחנו עדיין הייתה לומר שאברהם היה מאוד רגוע בשבוע. זה היה בדרך על היציאה לדרך. עכשיו אנחנו חוזרים, אז הם הולכים עכשיו, ומתגברים, רואים כבר את המקום. אבל עוד שלא רואה את המקום הזה. והשאלה, האם צריכים, מה לעשות עם החבר'ה האלו? אברהם לא הייתה לא רעה, מותר להם להשתתות בזה או אסור להם להשתתות בזה. זה חוויה אינטימית פרטית של כל אדם זר מפריע לה או לא. מה אמרו חז"ל, איך, בהקשר לפסוק. כתוב, בפסוק הזה כתוב, היה את המקום מרחוב. ומה כתוב אחר כך? ויאמר הרב אהרן נערה. מה הקשר כמובן זה? יש לי מדרש חז"ל.
שאל אותם אם הם רואים את זה
ביצחק. שאל אותם אם הם רואים את הענן. חז"ל אמרו, כיוון שביה את המקום ברחוק, הוא היה בשביל ראה את הענן, אז מה הוא התכוון לומר? זה הבוחן. אם הם רואים את הענן, סימן שהם גם כן במדרגה רוחנית מסוימת. אם הם לא רואים את הענן, חמור! שוב לכם, גם החמור לא רואה שום דבר. זאת אומרת, כשחז"ל דרשו עם הדומה לחמור, אז פתאום אנחנו, איך נערים הולכים את מה עושים מהם? מה עושים מהם חמורים כאלה? אז הוא אומר, יש לכם ראייה חמורית. אז אני אתן לכם, אבל אתם לא יכולים להיות שם. אתם לא יכולים להיות לראות רוחניות שרופה כשיש אפשרות לראות ואתם לא רואים קדימה, מה אתם אומרים? לכן ביום אל אברהם נמנהרה עשו לכם פה עם החמור, אני בנה ברכת טוב נשארה ממנה שוב על אתם. וכמובן שזה פסוק מלא קשיים.
הרב אולי הוא רצה לבדוק אם הענן הזה זה באמת משהו רוחני או סתם משהו טבעי, אם הם רואים את
זה. זה יפה מה שאתה אומר, אפילו שהוא גם קצת חליף, אבל שהוא ראה דבר רוחני זה פשוט.
אולי הוא לא ידע להבין אם זה רוחני או שזה לא הייתי בלי.
אם השאלה אמרה קודם, לפחות אתה לא... לא אמר שזה כן, או שזה כמי שכולם רואים, שאלה אם מתכנים שזה משהו מיוחד. אז הוא בא ואמר, אולי הוא בא ואמר להם, האם אתם רואים, האם יש משהו מיוחד לפניכם?
התשובה לשניכם זה רמב"ם בקוראן מוכן. רמב"ם במורה אומר, זה שאלה. מאיפה הנביא יודע שבאמת השם מדבר איתו? אולי נדמה לו שהשם מדבר איתו. אותם? אולי יש לו חוויה, אולי יש לו אפילפסיה.
מה הכי שומעים?
אותם?
לעתידה.
אתה זוכר, אתה לא זוכר.
לא, לא זוכר.
הנחת היסוד של הרמב"ם. כשהנבואה באה לאדם, היא באה בעוצמה ודאית כזאת שאדם לא מתאים לספר. אני יכול לסבך אותך ולבלבל אותך. אתה דרך תחשוב שאתה לא קיים? תשים עליי פס על כל אלה, אתה מרגיש שאתה קיים? אתה צריך הוכחות בשביל זה. ואפילו כל חכמי העולם יאמרו שאתה לא קיים את הספר. אתה מרגיש שאתה חש. הנבואה שבאה לאדם, באה בעוצמה כזאת שהנביא לא מתאים לספק. וההוכחה היא מהנביא, אלא הוא לא מדבר על זה.
אבל הרב נגיד שמואל לא הרגיש את זה נבואה בהתחלה.
לכן אמרו חז"ל שמואל טירון בנבואה היה, הוא לא יצא לעזר, הוא לא טירון. בגלל הנקודה שאתה אומר, אז אמרו חז"ל שמואל זה הייתה חוויה נבואית ראשונה, אז הוא לא ידע מה זה. אז אבל זה היה הספק, מכאן ואלה נפטר לספק. זה היה מדובר בקולו של אבים נדמה לו. זה היה... אתה צודק מאוד, כי המקרה של שמואל זוהי נקודת הדרישה בין היותו נער בין היותו נביא. והמקרה רק מופז לנו לחוויה שמתרחשת בלבו, אבל אין לנו מילים להבין את זה. כי רק נבין על כל פנים זה היה ניסיון שבאמת אי אפשר. על כל פנים יש בפסוקים הללו הרבה מושגים בעזרת השם לדבר על זה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.